חסון על מלא, כתבתם של עידו דוד כהן ואיתי שטרן. הקריינית יפעת ניב ברק. מתוך הארץ מתאריך 19 באוגוסט 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. יום שישי, 12 באוגוסט. עוד דיון בפאנל של התוכנית 60 איילה חסון, שנפתח במשפט נתניהו רק כדי להסתיים במתקפה על שי ניצן. אחרי שבחודש שעבר התייחס הפורום הזה בביטול לערכה המשפטי של עדות הדס קליין בתיק 1000, הערב פניו לתיק 4000 ולבקשת ביטול המשפט בו. בשולחן, תמיכה בבקשה מקצה אל קצה. אצלם כל תיקי נתניהו תמיד קורסים. הפאנליסט הוותיק ארי שביט, שבשמונה ביולי ניסה להביע בשידור דעת מיעוט בעניין חשיבות עדות קליין, נשמע פעם אחרת. רואים דפוס פעולה, מהשוטר ועד הפרקליט הכי בכיר, שכולו מעוות. יש פה קבוצה שנכנסה לראיית מנהרה, לא באה לחפש את האמת, אלא רק ראיות שיחזקו את התזה שלה. הפאנליסט עורך דין גיא בוסי? מסכים. רצו רק להרשיע את מר נתניהו, זה קורה במשטרים אפלים. אם נכון מה שכתוב שם, בבקשה לביטול האישומים, זה סוף הדמוקרטיה והשתלטות הפרקליטות על הדמוקרטיה הישראלית. עורך הדין דוד פורר? ודאי מסכים. יש התקרנפות של ארגוני זכויות אדם, וכל מי ששלטון החוק חשוב לו, עוצם עין מסיבות פוליטיות. נעמה סיקולר? משהו בתשובה של הפנליסטית הוותיקה, המביעה תקווה כי בית המשפט יסיר את העננה ויצמצם את הפילוג בעם, מניע את חסון לשאול, תגידי, את עוקבת אחרי משפט זדורוב? יש איזה מצב שבית המשפט פוסק והעם אומר, זה דבר אלוהים חיים? לסיום מציע חסון לבוסי להתייחס לחקירות מס הכנסה שנפתחו נגדו, והוא לא מאכזב ומציע חיבור יצירתי בין הסתבכותו שלו ובין קורות חייו של שי ניצן. חסון נראית מסויגת ותוהה איך זה קשור לאירוע. בוסי מתעמם. רק מציע. וממשיכים הלאה. אף פרשנות או דעה אחרת לא נשמעות באולפן של חסון, ואף לא עיתונאי אחד של חדשות 13 נראה בו. חסון היא היום הדמות החזקה בחדשות 13. היא מעצמת סופש, מגישה הן את רצועת שישי היוקרתית והן תוכנית פוליטיקה, המטה המרכזי, בשבת בערב. מעמד ייחודי בעולם הטלוויזיה, המאפשר לה לסכם את השבוע פעמיים, למסגר את ההתרחשויות בו כרצונה, ולתפקד כשומרת בשער, זו שמסננת את האירועים והדמויות. וזה עובד. שתיהן מצמצמות פערים עם המובילה המובהקת קשת 12. שישי נמצאת במגמת עלייה וחווה את השנה הטובה ביותר שלה מאז פיצול ערוץ 2 ב-2017, בעוד אולפן שישי של המתחרה נמצאת באחת השנים החלשות שידעה. אמנם הפער בין שתי התוכניות, 4.7% רייטינג, לא מצביע על שינוי טקטוני, אבל לפני חודשיים, לראשונה, התעוררו בקשת לגלות כי שישי עקפה אותם באחד הערבים במספר הצופים, לא דבר שאפשר להתעלם ממנו. ברצועת השבת של חסון לעומת זאת, כבר חלה תפנית דרמטית. חסון שיקמה את הרצועה, הלכה וצמצמה פערים עם רינה מצליח ופגוש את העיתונות הוותיקה שלה, מפער של 4.3% רייטינג ב-2019 ל-1.8 בממוצע ב-2022, עד שלפני חודש עקפה אותה לראשונה באחד הערבים, וכעבור שבוע הודיע מצליח על עזיבה שבתקשורת מייחסים גם לכך. בעולם התקשורת שינוי כזה, הוא קריאת השכמה. חסון, מסכימים רבים מהמרוינים בכתבה, חוללה בעשר אצבעות את תנופת הרייטינג של סוף השבוע, והראתה שהיא זו שבכוחה לזנב ולעקוף את שומר המסך של המדינה. ולכאורה זה לא מפתיע. היא חיית חדשות, הארד וורקרית שיורדת לשטח בכל הזדמנות, ויודעת לזהות את הסנטימנט שיהפוך סיפור עיתונאי לאירוע כלל ארצי. אשת תקשורת עשירה במקורות שמפרסמת סיפורים בלעדיים רבים. אישה דעתנית שלטוב ולרע מעוררת אמוציות, או כמו שאומרת אחת מאוהדיה, היא באה לעבודה עם סכין בין השיניים. וחסון מודל 2022, אומרים קולות שונים בערוץ 13, היא גם יותר מזה. היא מי שעושה כרצונה. במה שנוגע לרצועות שלה היא יותר מנכ"ל ממנכ"ל. היא שקובעת מה ישודר, מי יישב בפאנל, משליטה אג'נדה. ראשי חדשות 13 מצטטים אותם כמה מאנשי התעשייה, רואים בחסון אקס טריטוריה מערכתית שלא מתערבים לה, לא מתעסקים איתה ולא מתווכחים איתה, גם כשיש הסתייגויות מהמוצר המשודר. ובעצם מדוע שמנהלי ערוץ מסחרי התווכחו עם סיפור הצלחה? אלא שבשנתיים שלוש האחרונות, בסמיכות מורגשת למשבר הפוליטי ולמשפט נתניהו, וביתר סט בשנה האחרונה לאחר חילופי ההנהלה בערוץ, ניכרת גם מגמה נוספת. חסון החליטה לקחת את הפוזיציה לקצה. העיתונאית הוותיקה כבר לא מנסה לשמור על מראית עין של ענייניות, מקדמת נושאים שיסעירו קהל יעד מוגדר, מטפחת רוב של חברי פאנל שכלל אינם עיתונאים ויש להם אג'נדה ואינטרסים, בעוד העיתונאים בערוץ נדחקים הצידה. אם בעבר הלא רחוק ישבו לצידה דרך קבע כארבעה עיתונאים של חדשות 13, כמו נדב ויאל, ליאור קינן, אלון בן דוד, אביעד גליקמן ולצידם פרשנים אורחים כמו רונן ברגמן ומזל מועלם, הרי לקראת סוף 2021 כבר השתנה מאזן הכוחות. לצד ארי שביט ועורכת גלובס נעמה סיקולר, העיתונאים האורחים שמקומם שוריין מזמן, החלו לשבת באולפן פאנליסטים קבועים כמו פורר, שותף במשרד ליטיגציה, שלפני כעשור היה פרקליט בפרקליטות המדינה, והיום עסוק במתקפות על מערכת המשפט, בוסי, שותף במשרד פרטי אחר שנוהג לייצג פוליטיקאים בהליכים משפטיים, הידוע האחרון היה חבר הכנסת עמיחי שיקלי, ופרופסור עוזי רבי, וגם לטלנטים של ערוץ 20, נשמע מושב רגע לפני ורגע אחרי המעבר לערוץ 14. כיום, מי שמקשיב לקשב רב, בפלטפורמות המשודרות והכתובות, כמגישה וכמרועיינת אצל אחרים, שומע בצלילות תיבת תעודה על מלא למסרים ולאינטרסים של נתניהו. אפשר לתמצת את הטענה הזאת במילה אחת קצרה וקליטה שחסון עצמה מתאבת, ביביזם. ובעצם יש כאן הדדיות. חסון מהדהדת את הנרטיב של ראש הממשלה לשעבר, והוא מהדהד את כתבותיה בין מיליוני עוקביו ברשתות החברתיות, ומסמן אותה כעיתונאית נדירה באמינותה. האם העיתונאית הלכה עד הסוף עם נטיות הלב? בחרה בגאווה צד תוך השתקת קולות אחרים? האם הבינה אגב כך שאפשר להשתמש בביביזם כמקפצת רייטינג, מתוך ידיעה שאיש בהנהלה לא יעצור אותה, ומתבשמת מההרצה של המחנה הפוליטי מוקיר הנאמנות? וכיצד קרה שמי שאמרה ב-2014 כי כשם שעיתונאים יודעים להעביר ביקורת, כך כדאי שיהיו פתוחים לקבל אותה, שלחה מכתב התראה לפני תביעה להארץ עוד לפני שהכתבה הזאת, המנסה להתחקות אחר המסלול שלה עד כאן, נכתבה. חסון, 60 אם לשניים, ששימרה את שמה מנישואי הראשונים, נולדה בירושלים, הרביעית מבין חמשת ילדיהם של רינה ושלמה חיון, וגדלה בשכונת תלפיות. בריאיון עבר לגלוב סיפרה כי אמא הייתה אם תובענית שדרשה ממנה להצטיין בכל, אך היא התבגרה דווקא כנערה מרדנית. היא למדה בגימנסיה רחביה, מוקפת בבני אליטות, ולאחר שירותה הצבאי היא למדה עיצוב פנים. את התחום הזה היא זנחה לטובת לימודי תקשורת בבית הספר כותרת. ב-1993, לאחר כמה חודשי עבודה במעריב, ובדיוק בימים שבהם החל לפעול ערוץ 2, התקבלה לרשות השידור ועד מהרה, החלה לכבוש תפקידי מפתח. את הקריירה התחילה ככתבת פלילים, אחר כך עברה לתחום הפוליטי והמדיני, ובהמשך הגישה את התוכנית יומן ואת הכל דיבורים ברשת ב'. במשך השנים היא רשמה על שמה שורת חשיפות מטלטלות. חשיפת קלטות פריצקי ב-2004, שבהן קשר עצמו שר התשתיות לתפירת תיק לחבר סיעתו אברהם פורז, הובילה לסיום כהונתו והקריירה הפוליטית שלו. התיק נסגר מחוסר ראיות. חשיפת פרשת השוחד של השר לשעבר שלמה בניזרי משס הובילה להרשעתו ומאסרו. ומעל הכל, חשיפת פרשת בר-און חברון 1997, שייחסה לבחירים ובהם ראש הממשלה אז בנימין נתניהו ויושב ראש שס אריה דרי, מעורבות בקנוניה למינוי היועמ"ש, הובילה לחקירה הפלילית הראשונה אי פעם של ראש ממשלה מכהן. אז הוא אמנם לא הועמד לדין, אך ספג נזיפה פומבית חמורה מהיועמ"ש החדש, אליקים רובינשטיין. היועץ שמונה בקומבינה, רוני בר-און, התפטר אחרי יומיים, והנועל לבחירת יועמ"ש שונה. על ההישגים העיתונאים עליה היא כתבה בין השאר את פרס אבירת איכות השלטון ב-1998 ופרס אומץ ב-2014, השנה שבה גם מונתה למנהלת בפועל של חטיבת החדשות. אבל לא תמיד חסון הוכתרה לאבירה במלחמת בני אור בבני חושך. פרשת הרפז, למשל, מזוהה איתה מאוד עד היום, ולאו דווקא מהסיבות הנכונות. זה התחיל ב-2010, כשסגן אלוף במיל בועז הרפז הציג לחברו הרמטכ"ל גבי אשכנזי מסמך תדמית, שלכאורה הצביע על ניסיון לקדם את מועמדותו של יואב גלנט למחליפו. המסמך, שהתגלה כמזויף, פתח תיבת פנדורה. נגד הרפז, אשכנזי מנדלבליט שהיה אז הפצר, דובר צהל אבי בנייהו ועוזר הרמטכ"ל ארז וינר, נפתחה חקירה. העיתונות כולה נעצה שיניים בפרשה, וכל כתב ופרשן אימץ לו מחנה. מי לאשכנזי, מי לשר הביטחון אהוד ברק, שלא רצה להאריך את כהונתו. גם חסון נכנסה לקלחת והייתה ממובילי מחנה ברק, שסימן את אשכנזי וסביבתו, כולל מנדלבליט, כנבלים בפרשה. וכשבינואר 2016 הודיע היועמ"ש יהודה וינשטיין על סגירת התיקים נגד כל המעורבים, פרט להרפז, ופרסם דוח גם על התפקיד שמילאו עיתונאים בפרשה, היא כי חווה בו. וינשטיין תיאר עיתונאית שהרכיבה תזה שהיא בבחינת קו מקביל שלא נפגש עם המציאות במילותיו. תזה קונספירטיבית שתיארה רמטכ"ל, הבונה מערך שלם כדי לסכל את מינוי יורשו ולהציג את הדרג המדיני, נתניהו וברק, כחסר אחריות. טענתה של איילה חסון, לו אוששה ראייתית, הייתה חמורה עד מאוד. הוא כתב 3 שנים לפני שהרפז היה למורשע היחיד בפרשה. דעקה שהגברת חסון לא מסרה לחוקרים בדל ראייה לביסוס התזה הזאת. בין העיתונאים המכירים את חסון זמן רב, יש שמזהים בפרשה הזאת את כל מרכיבי התנהלותה בהווה, לרבות אובססיה לפוליטיקאים ולאנשי ציבור מסוימים. אבל אז, בעשור שעבר, היו עמיתים במערכת שזיהו סדקים בדימוי העיתונאית הלוחמת במובן אחר, השייך לתחום יחסי האנוש. איילה הייתה מושא להערצה, סקופרית ענקית, העיתונאית שכולנו נסענו אליה עיניים וגם אישה חמה וחיובית שעזרה לכל מי שביקש. אומר בכיר לשעבר במערכת החדשות של רשות השידור. אבל בשלב מסוים היא הפכה למאוד כוחנית. ברשות השידור כל הזמן התחלפו הנהלות והתחילה לסמן מי בעדה ומי נגדה. הכל היה שחור ולבן. היא מציגה את עצמה כחושפת עוולות, אבל במערכת היא נקטה טקטיקות הפחדה. זה הגיע למצב שכולם שמעו את הצרחות שלה. זה בסדר לדרוש הרבה כמגישה בחירה, אבל הצורה שבה היא ביקשה דברים הייתה נוראית. כשהיא הייתה מתהפכת על מישהו, זה היה עד זוב דם. יש אנשים שמתארים אישה אחרת בתכלית כשמדברים על חסון. אם היא הייתה רואה מישהו חלש שמקבל יחס מבזה, אומרת בחירה לשעבר ברשות השידור, היא הייתה יוצאת להגנתו. מה שכן, כולם מסכימים שהיו שם מחנות. חסון עצמה התראינה על כך לא פעם, וסיפרה על אווירת מלחמה וקשירת קשר נגדה, מאז שמונתה למנהלת חטיבת החדשות. היא יחסה זאת לרדיפת הצדק שלה, שהניעה אותה לתמוך בחשיפת שחיתות בתוך המערכת. במישור אחר לחלוטין, עובדים לשעבר מזכירים את מחנה חסון מול מחנה גאול האבן. איך שלא תסובב את זה, זה היה קרב אגו בין הטלנטים של ערוץ אחד, הגדיר זאת בעבר בכיר ברשות. בכיר אחר מעיד עכשיו כי איילה הייתה צורחת על גאולה במסדרונות, כולם שמעו. לדברי חסון זו טענה חסרת שחר. אבל המחנאות הזאת לא הסתכמה בתחרותיות אופיינית לתחום עתיר אגו. רבים דיברו אז על זירת קרב משוכללת יותר, זו שבין נתניהו לבעלה של אבן, גדעון סער. ב-2014 השעתה חסון את אבן לאחר שהפרה את הוראתה שלא לראיין פוליטיקאים ממפלגתו של סער, הליכוד. רבים בענף ראו בכך מהלך מקצועי מתבקש למניעת ניגוד עניינים. סער עצמו, שפרש בעקבות זאת מהפוליטיקה, ייחס בשיחות סגורות לנתניהו מעורבות סמויה. הוא לא היה היחיד שראה כאן לכאורה את תביעת ידו של ראש מפלגתו. גם תומכי אבן ברשות השידור טענו כי היה כאן ניסיון השתקה שהגיע ישירות מלשכת ראש הממשלה. עם פרישתו של סער התבטלה ממילא ההשעיה בברכתה של חסון. למרות זאת, אהבה גדולה אין בינה לבני הזוג גם היום. עוד נחזור לזה. גאולה אבן סירבה להגיב. יש אנשי תקשורת שמזהים באותן השנים גם את הרגע שבו נולדה האובססיה של חסון לפרקליטות, ובמיוחד לפרקליט המדינה לשעבר שי ניצן. לדבריהם זה התחיל בפרשה הנחשבת לאחד הסקופים הגדולים שלה ברשות השידור, ואחד מאלה שהיא מתגאה בהם, פרשת גל בק. הנער גל בק רכב על קטנוע בשנת 2005 ונדרס למוות. הפרקליטות סגרה את התיק נגד הנהגת הדורסת באופן רשלני לכאורה. התחקיר של חסון שעלה ב-2015, עשור שלם אחרי הפרשה הטרגית עצמה, העלה תהייה בנוגע לנסיבות סגירת התיק, מאחר שזו נעשתה באופן חפוז ובלי לגבות עדויות מספקות. הוא גם הזכיר שמשפחת הנהגת הדורסת הייתה מקושרת היטב, והוריה סחרו את עורך הדין שמעון מזרחי לייצג את ביתם. התחקיר חולל סערה ומחאה ציבורית. משפחת בק הגישה ערר על סגירת התיק והפרקליטות חידשה את החקירה. אך ב-2016 הוחלט שלא לפתוח את התיק מחדש בשל היעדר ראיות. נמצא אמנם שבחקירה נפלו ליקויים והנהגת הייתה בהשפעת אלכוהול, אבל הראיות לא אפשרו להעמיד אותה לדין בעבירת הריגה מסיבה בסיסית. למרות האובדן ולמרות התחושה הקשה שנלוותה לגילויים, בפועל לא הייתה דרך להוכיח שהיא זו שעברה באדום. מצד אחר, ההודעה הסופית של פרקליט המדינה אז, שי ניצן, חשפה לכאורה פרט חדש שחייב גילוי נאות. בעדותה השנייה התייחסה החשודה בדריסה להיכרות המשפחה עם עורכת התחקיר ששודר אודות התאונה בטלוויזיה, כתב ניצן. לדבריה, שי נשר, בעלה של איילה חסון, היה בעבר ולמשך מספר שנים שותפו העסקי של אביה. לטענת החשודה, עם השנים נתגלה סכסוך עסקי בין אביה לשי נשר והיחסים עלו על סרטון. ונשר, לטענת החשודה, נשבע לנקום. חסון דחתה את הדברים. בתלונה לנציבות הביקורת על הפרקליטות שבהמשך נדחתה, היא קינתה אותם עדות שקרית ומתחה ביקורת על ניצן, שהזכיר את שמה בלי לבדוק איתה את הטענה. בתגובתה לכתבה הזו היא אומרת כי הוריו של גל בק הם שפנו אליה כעשר שנים לאחר מותו בעקבות מעצר הפרקליטה רות דוד, והחשש הציבורי שהתעורר אז מפני סגירת תיקי חקירה בפרקליטות בשל קבלת שוחד. וכילה עצמה נודעה זהות הנהגת הדורסת רק במהלך הכנת הכתבה. ממש לאחרונה, בשישי, היא הזכירה שוב את הפרשה ואמרה, שי ניצן קבר פרשת דריסת נער ומאז אני עוקבת אחרי הפעילות שלו. ניצן מצידו, היום כבר מחוץ למערכת, מביע ביקורת מפורשת ונחרצת. חסון הייתה במצב מובהק של ניגוד עניינים בוטה, שבגללו אסור היה לה להתעסק בפרשת גל בק, הוא אומר בשיחות סגורות. אבל לא רק שהיא עסקה, היא גם לא חשפה את ניגוד העניינים. מאחורי הקלעים ברשות השידור בכל אופן, הוזכר בזמנו דווקא היבט אחר של התחקיר. חסון אמנם הייתה הראשונה שהעלתה את הנושא ב-2015, כשראיינה את הוריו של בק בתוכניתה ברשת ב' והביאה אותו לידיעת הציבור ועמיתי העיתונאים. אך את התחקיר המעדד עשתה בכלל כתבת היומן יפעת גליק. אלא שעד מהרה החלה חסון לעסוק בנושא לבדה. פרסמה עוד כתבה ועוד כתבה בעזרת חומרי התחקיר, ושמה של גליק נעלם. יפעת עבדה על התחקיר יומם ולילה, והיא רתחה מזעם, אומר אדם שעבד לצידן במערכת. אבל לאן היא יכלה ללכת? לעבוד בבנק? היא עיתונאית בנשמה. תגובת גליק לא התקבלה עד לסגירת הגיליון. חסון. לאחר השידור ברדיו, כשהתבררה לי זהות הנהגת הדורסת, שעם משפחתה יש לי היכרות קלושה, בחרתי לצרף ביוזמתי את יפעת גליק להכנת הכתבה כדי למנוע לזות שפתיים, ועבדנו עליה יחד. מי שהלכה לבסוף באותה השנה הייתה חסון. רשות השידור עמדה להיסגר ולפנות את מקומה לתאגיד, והיא החליטה לעבור למה שהיה אז ערוץ 10, כבר בבעלות לן בלפטניק. הייתה בחדר תחושה של עוד מסמר בארון הקבורה של הרשות. כולם היו נורא עצובים, חלקם בחו ממש, נכתב אז בהארץ, ונדמה שהתיאור הזה ממחיש עד כמה הכל מורכב כשמדובר בחסון. השנים הראשונות בחדשות 10 היו שינוי גדול לכל המעורבים. זה היה מפגש לא שגרתי בין הדינוזאורית מרשות השידור למערכת הכי צעירה, נשכנית וביקורתית כלפי השלטון שפעלה אז. מי שליווה מקרוב את המפגש הזה ופעל לשלב את חסון במערכת ולשבץ את בחיריה בשישי, לא תמיד בהצלחה, היה מנכ"ל החדשות גולן יוכפז. הוא, שידוע כמי שמעורב עד לפרט האחרון בכל התחומים שבניהולו, היה משוכנע שחסון תוכל לשקם את הרייטינג הירוד של רצועת חדשות שישי. יוכפז בחר להגיע בעצמו לקראת השידור מדי שישי בערב, כעורך על ראשי לצד העורכת, ובחברה זוכרים הרמוניה יחסית בינו לחסון. ועם זאת, בשנים הללו, שבהן רביב דרוקר העלה את פרשת הצוללות לאוויר העולם, חסון עוד לא שלטה בטריטוריה החדשה שלה. בשנים האלה, זוכרים בערוץ, היה עדיין לתוכנית DNA מערכתי, ולעיתונאים מרכזיים ודעתניים היה במקום קבוע. התוכנית, מספרים אנשים שונים, הייתה במה לכתבות מגזין לצד חשיפות חדשותיות, עם נוכחות עיתונאית ודיון מקצועי. הכל תחת עינו הפקוחה של יוחפז. אבל לא כולם זוכרים זאת כאידיליה. איילה לא קיבלה גב אמיתי מול העיתונאים, אפילו לא מגולן יוחפז, ובטח לא מהמנכ"לים אחריו, אומרת עובדת לשעבר במערכת. לא חיבקו אותה מההתחלה, ועד היום היא נתפסת כנטע זר בחדשות. דרוקר? הוא לא בא לשישי הרבה זמן. היא מזכירה את מי שבימים האחרונים נפלה יוזמה לתוכנית יומית משותפת שלו ושל חסון, לאחר שצולם לפיילוט. כשהוא הגיע, זה היה משום שיוחפז הכריח אותו. אלא שבינואר 2019 התמזג ערוץ 10 עם רשת 13, ויוחפז הוחלף על ידי ישראל טוויטו, שהיה היועץ של ישראל קץ והדובר של סער, וזוהה עם קו ימני, מה שלא סייע בהכרח להרמוניה בינו לחסון. חסון כבר קיבלה אז את תוכניתה הנוספת המתה, בעקבות עזיבת גדי סוכניק, אבל עדיין, לא האוטוריטה המוכרת היום, היא נאלצה לקבל את תכתיבי טוויטו. וכשזה פיטר בקיץ 2020 במסגרת קיצוצי תקציב כמה מכתבי המגזין שלה, ובהם סמדר פלד ואיתי ורד, וגם כתבים של הערוץ כמו הסקופר המדיני ברק רביד, שנתפס כביקורתי כלפי נתניהו, חסון, כך מספרים, זעמה. היא ראתה בכך מהלך שכוון לפגוע גם בה. אבל טוויטו בא וגם הלך במהרה, ועם הנהלה חדשה שמנסה לייצב ערוץ במשבר זהות, חסון הלכה והתחזקה. מתחילה לאסוף סביבה את הפאנל הנוכחי. כמו ברשות השידור, גם ב-13 הדעות לגבי הנחלקות. כשמדברים עם עובדים בעבר ובהווה, אפשר להתרשם אפילו שמדובר בשתי נשים שונות. היא מאוד מקצועית, פדנטית, פרפקציוניסטית, עם ביטחון במקצועיות שלה. והיא גם נחמדה, מתייחסת יפה, בדרך כלל נעימה, מסבירה בחדרי העריכה מה הציפיות שלה, אומר עורך וידאו. גם אחרים שעובדים איתה צמוד יותר ופחות, מעידים על עבודה בסביבה נעימה. היא אחלה בן אדם. המערכת שלנו עובדת כמו משפחה. יש יחס מכבד, והיא מקדמת נשים, אומרת עובדת בחדשות. יש לי רק דברים טובים להגיד עליה, אומרת עובדת נוספת, ובכל זאת רוצה לשמור על עילום שם. מנגד, יש עובדים שמציירים תמונה הפוכה. משיחות עם אנשי הערוץ עולה לכאורה שבשלב כלשהו הפסיקה לעשות חשבון לאיש, מה שהתבטא בין השאר בנטייה לוויכוחים ולהקיצות לכתבים בשידור, והתקלות בנושאים שלא דובר עליהם כלל מראש. היא יכולה להיות נחמדה עד שהיא לא נחמדה, אומר גורם בתעשייה. היא יכולה לצפות באיזה תוצר שיראו לה וקשור לתוכנית, לבטל, להקטין ברמה אישית עם הערות פוגעניות, לא עיתונאיות, לא במקום. רק היא יודעת ואתה לא יודע כלום. אתה לא יודע מה זה להיות עיתונאי ולא לספר סיפור. מבחינתה, היא שולטת והיא מחליטה. היא אוהבת יסמנים. אף אחד לא רוצה לשבת איתה באולפן כי היא מעליבה אנשים בשידור. היא מאוד כוחנית, שתלטנית, ודעתה היא הקובעת. אדם אחר מעריך בפשטות שחסון לא רוצה לידע אנשים חזקים או חכמים ממנה, ואדם המכיר את הנפשות הפועלות מקרוב זה שנים, מסכם שזה בדיוק תו העיקר של התנהלות מחנאית וטוטלית. התחושה הזאת של חלק מהקולגות הלכה והתעצמה בשנים האחרונות, שבהן חסון מזגה סופית בין האובססיות הנושנות לגדעון סער, מנדלבליט, אשכנזי, הפרקליטות, שי ניצן ועוד, ובין התגייסות מוחלטת למסרים של נתניהו בדבר תפירת תיקים. בשנים הללו טוענים גורמים בתעשייה המכירים אותה היטב, גם הורגש יותר ויותר זלזול בנורמות עיתונאיות. למשל בוויתור על דיוק, בסימון פוליטיקאים ואנשי ציבור מסוימים, וגם במילוי האולפן באומרי הן. על הקר הפורה הזה חזרה לפתע גם פרשת הרפז למסך של חסון. במאי 2020, ערב פתיחת משפט נתניהו, ו10 שנים תמימות אחרי התפוצצות הפרשה, העלתה אותה חסון מהאוב. במרכז הפאנל, בתוכניתה, באותו יום, כיכבו בכלל נושאים אחרים. היא דיווחה למשל שניצן נכנס למחשבי משרד המשפטים חודשים אחרי פרישתו מהפרקליטות, ידיעה שהופרכה בהמשך על ידי עיתונאי ויינט, עטילה שומפלוי. ואז לפתע היא שלפה באגביות בעל פה ציטוט חלקי, לכאורה מתמליל של שיחה מאוגוסט 2010, שבה מנדלבליט מבטיח לאשכנזי שידאג לסגירת העניין שלו. לזה היא הוסיפה שברי ציטוטים נוספים, תוך הזכור שהיא עוברת על החוק אולי. ואכן מקור השיחה או השיחות היה האזנת סתר, וכפי שחסון ידעה, כבר נעשה ניסיון לקבל היתר לחשיפת חלקים מהן, אבל הוא נכשל והוטל צו איסור פרסום. אבל הבעיה הגדולה יותר בפרסום שלה, שקודם בצהלות על ידי תומכי נתניהו, הייתה האופן שבו נעשה. התמליל לא הוצג. ההקשר לדברים, אם בכלל נאמרו כך, לא הוכח, וההקלטה ממילא לא נשמעה. המסר לעומת זאת עבר. מנדלבליט ואשכנזי, שעמד להתמנות לשר החוץ באותו חודש, לא ראויים להחליט על אחרים. עורכת הדין כנרת בראשי, תומכת נתניהו שהשתתפה בפאנל באותו ערב, ניסתה לעתור אחר כך לבגץ כדי שיגביל את סמכויות מנדלבליט על בסיס קטעים מהתמלילים הנהדרים, ונדחתה על הסף. השופטים, בראשות דוד מינץ, מתחו ביקורת על כך שלא הזכירה בעתירתה את דבר קיומו של צו איסור הפרסום, וכתבו, קשה עד מאוד להבין את הקשר הדברים שנאמרו, אם אכן נאמרו. מדובר בקטעי קטעים של שיחות שרב הנסתר על הגלוי בהן. בכל מקרה, המסר נקלט. חסון עצמה, שהתראינה אז על חשיפה החדשה אצל עמיתה שרון גל בתחנת הרדיו גלי ישראל, מקום שבו היא מעבירה מסרים בטונים חריפים ואישיים, העלתה לראשונה טענה חדשה לגמרי ששוב מקדש זרקור על אשכנזי. מפיק מנובל, חבר של גבי אשכנזי ושל הרבה עיתונאים, צעק שצריך לפטר אותי מהרדיו. יש מישהו שפועל לפטר אותי. לא מפסיקים לרדוף. היא אמנם לא הבהירה במה מדובר, אבל התכוונה כנראה להפסקת שידוריה ברדיו 103 FM כחודשיים לפני כן. היא גם לא נקבה בשם, אבל אישים שונים ששוחחנו עמם הצביעו על המפיק חיים סלוצקי, חבר של בעלי רדיו 103 אלי אזור ושל אשכנזי, המקורב גם לשי נשר, בעלה של חסון, אך מצוי בנתק עם חסון עצמה. סלוצקי הגיב לפנייתנו ב-אין תגובה. אפיק נוסף שמשמש את חסון להעברת מסרים הוא כמובן הרשתות החברתיות. שם היא תוקפת את מי שהיא רוצה, לא אחת אל היריבה בפוליטים של נתניהו, שביניהם מככב גדעון סער. קצרה היריעה מלפרט את שצף פרסומי חסון נגד סער ומפלגתו, אבל אפשר לסכם אותם בציוץ מינואר השנה. גדעון סער, בהיותו שר הפנים, קנה על חשבונכם שני מושבי אסלה מיוחדים ללשכות שלו בעלות של אלפי שקלים. אם הבדיחה לא הייתה על חשבוננו, היינו מתפוצצים מצחוק. מה הסיפור שלו עם אסלות מיוחדות? אלא שעד מהרה גילה העיתונאי בן כספית שחסון לא בדקה את הממצאים לעומק. האסלות שהוזמנו הופנו בכלל לשירותי האנשים במשרד הפנים. עסקה נוספת של רכישת מושב אסלה היגייני אחד עלתה למשלם המיסים 830 שקל בתוספת 570 שקל ל-10 אריזות נלוות של גלילי ניילון. נושא הפרסום, שהופיע גם בפייסבוק של חסון, היה פיתוי גדול מדי לחובבי כותרות ולאנשי ארץ נהדרת, ובתוכנית הסתירה ייחד יניב ביטון חיקוי למה שזכה לכינוי תחקיר האסלות, כולל הפרזה, סיפור ענק ואולי אפילו נכון, שהפכה מאז למטבע לשון. בסביבתה של חסון אומרים שנעלבה עמוקות. לדבריהם היא הייתה משוכנעת שזו דרכו של אבי ניר, מנכ״ל קשת, לנקום בה על התחרות שהיא מציבה לערוץ 12 בסופש. מחשבה כזאת, אומרים אנשים שעבדו לצידה, מאפיינת את הלך הרוח שלה. מבחינתה כולם מחפשים אותה וכולם שונאים אותה, מספר בכיר לשעבר במערכת. היא הייתה יכולה להתקשר ולבכות למערכת על ציוץ שפרסמו עליה. אלא שזו לא הייתה התקלה היחידה באותו החודש. חסון פרסמה גם תחקיר על מי שמונה לשופט עליון, יחיאל כשר, וטענה כי המינוי יצא לפועל למרות ניגוד עניינים מובנה. וזה מה שחסון דיווחה לצופיה. בזמן שהיה עורך דין פרטי, יצא כשר את חברת פינקסיה בעם, שבמניותיה מחזיק המיליארדר יונתן קולבר, מנותני הערבות למפלגתו של סער. המסקנה המתבקשת, סער גומל טובה לקולבר על ידי מינוי מקורבו לשופט עליון. אלא שכספית שוב בדק, ומצא כי קיימות שתי חברות ששמן פינקסיה, וזו של קולבר נקראת בכלל פינקסיה תעשיות פרמצפטיקה. בעקבות המחדל הזה, שביקש לצבוע בצבעי שחיתות מינוי של שופט עליון, התנצל ערוץ 13, אבל נוגה ניר נאמן היא שהתבקשה לקרוא את ההתנצלות. והנה עוד הקלה מסוג אחר. כשמנכ״ל משרד החינוך יגאל סלוביק פוטר בדצמבר 2021 על ידי שרת החינוך, חברת מפלגתו של סער, יפעת שאשא ביטון, חסון קיימה איתו שיחת אוף רקורד, שמעצם טבעה הייתה אמורה לשמש אותה לרקע בלבד. במהלך השיחה שיתף אותה סלוביק בדעותיו הלא מחמיאות על השרה והשתמש בשפה בוטה. אלא שאז נודע לחסון שסלוביק עומד להעניק ראיון בלעדי לערוץ 12, והמנכ״ל לשעבר גילה לתדמתו, בניגוד לסיכום על אופי השיחה, משודר במהדורה של 13 קטע ממנה, כקדימון לכתבה מורחבת שתשודר ושודרה למחרת בשישי. העיתונאית איילה חסון התחייבה שהשיחה ביני ובינה היא פרטית, אוף דה רקורד, הוא אמר אז לתקשורת. איילה הקליטה אותי ללא ידיעתי ופרסמה את הדברים למרות ההבטחה לחיסיון, ובניגוד לכל כללי האתיקה העיתונאית וההגינות הבסיסית. תגובתו לא הוצגה בכתבה המלאה למחרת. תגובת חסון, לפני מספר שבועות מר סלוביק פגש אותי באקראי במערכת בנווה אילן, ולפני מספר אנשים הוא זה שפנה אליי וביקש ממני סליחה על התנהלותו מולי. הדברים מדברים בעד עצמם. שיפוד נוסף במנגל של חסון היה עד לאחרונה נפתלי בנט. כאן הייתה לחסון חשיפה בעלת ערך ציבורי כשפרסמה את הוצאות הבית החודשיות של משפחת בנט, ובהן 11.5 אלף שקלים על משלוחי וולט. בעקבות הפרסום שהתגלה כמדויק, ראש הממשלה המובך הכריז כי יתחיל מיד לשלם הוצאות אלה מכיסו. אלא שהחשיפה הבאה החזירה אותה אל האזור המתעתע שבו נדמה כי היא דוחקת הציד הנתונים שיקלקלו את הסיפור. הפעם זכה בנט לזמן מסך בתחקיר שהוכתר בכינוי המבצר של בנט, ובו גילתה חסון לאזרחי ישראל שראש ממשלתם שיפץ את ביתו הפרטי ברעננה בסכום של 50 מיליון שקלים, וכינתה זאת שערוריה. כבר בכתבה הזאת התגלה שחסון, הרואה בפרסום על הפיכת הבית למעון רשמי חשיפה חשובה, מודעת לכך שרוב העלויות מוקדשות לסידורי ההבטחה, וחלק כלשהו הוקצה להסבת המרתף למשרד. 4 ימים אחר כך היא בישרה שייתכן שמדובר בכלל ב-40 מיליון שקל. המדינה לא חשפה מעולם את הסכום המדויק משיקולים שהוגדרו כביטחוניים. לגבי עלות הסבת המרתף, צצה מחלוקת זניחה יחסית. בנט מסר שהסתכמה ב-160 אלף שקל, בניגוד ל-500 אלף שבהם נקבה חסון, כי היא כללה בשיפוץ עלויות מחשוב. וגם אם אין ספק שהמקום לדיון ציבורי על עלויות ההבטחה ועל אי הסדרת העבודה בהיתרים, כי כפי שכתבה חסון בתגובתה לכתבה הזו, הפרויקט נבנה ללא היתרים חוקיים, כמו שגם קבע בגץ ומתח על כך ביקורת נוקבת, לא הייתה כל סיבה להציג את העניין כשיפוץ, או להתכחש להעברת שבק, כי הוא זה שהנחה את בנט לא לעבור לבלפור הרעוע משיקולי ביטחון. מובן שהניואנסים הללו לא עניינו את נתניהו, שחגג על הפרסומים בפייסבוק שלו. בסך הכל כיכב המבצר במרכאות בשבע תוכניות של שישי בין מרץ ליולי. אלא שאחרי כל המאומה מתברר בעצם שחסון לא הייתה כאן הסקופרית. חוץ מחידוש מזרי בעניין המרתף, הנושא נחשף לראשונה כבר 9 חודשים לפני כן על ידי אביעד גליקמן. רק שכתב המשפט של ערוץ 13 לא סיפר על שיפוצים, אלא על עלויות ההבטחה. 12 עד 15 מיליון שקל לדבריו, ולא זכה לעידוד מנתניהו. משיחות עם גורמים במערכת עולה שכתבות המבצר היו יקרות לליבה של חסון. עובדים מעידים כעובד שניסה לנהל עם הדיון מקצועי כדי לוודא שניתן להציג לצופים בצורה משכנעת את העלויות שהיא מתארת, נענה בתשובה נסערת ומאוכזבת. אתה כמו כולם, שתפו לך את המוח בתקשורת. סרט, סדרה ואמרת שפר. הרשימה נמשכת. ובין השאר מככבת בה חברת הקואליציה רע"מ, שהגישה תביעת דיבה נגד ערוץ 13 וחסון, וזו הגדירה אותה כתביעת השתקה. אבל לצד השמות הפוליטיים שמככבים ברשימה הזאת, ישנה גם ברירת המחדל של חסון. פרקליטות המדינה, ובמיוחד שי ניצן. ככל הידוע, חסון היא העיתונאית היחידה שטענה כי נעשה מאמץ פעיל מצד פוליטיקאים למנות את ניצן לשופט בבית המשפט העליון, פרסום מאפריל 2021. אך ניצן לא היה מועמד כלל. אחרי שבנובמבר 2021 ניצן מונה בכלל לרקטור הספרייה הלאומית, גם על כך היה תחקיר של חסון, עם הטענה שהתפקיד נתפר עבור פרקליט המדינה לשעבר, הספרייה הלאומית מסרה שוועדת האיתור שלה בחרה בניצן על סמך ניסיונו הניהולי והשכלתו, והדירקטוריון אימץ את ההמלצה ללא כל מעורבות פוליטית. והייתה גם הפעם ההיא שבה הוביל המעקב במרכאות אחרי ניצן לסיטואציה מטרידה ממש. באוקטובר 2020, אז כבר עם רקורד שלילי מפואר ליחסים ביניהם, הופיע ניצן כמרואיין בשישי בכתבה שהוכנה מראש על ידי הפרשן ברוך קרא. היה ניתן אולי לראות בכך פתח לפיוס, אך בשידור שלאחר הכתבה חסון טענה. ניצן לא הסכים או לא רצה, או לא חפץ שאני אצטרף לברוכי ואשתתף בריאיון. גם ההצהרה הזאת הכתה גלים בקרב תומכי נתניהו ברשת, אלה הציגו את ניצן כפחדן, ולא עזרה העובדה שברוך קרא צייץ בטוויטר הכחשה מוחלטת לווטו הזה שניצן הטיל כביכול. שחסון נשאלה על כך על ידי מערכת מהצד השני עם גיא זוהר, היא התחכמה. היא ציפתה, היא אמרה, שניצן יזמין אותה בעצמו להצטרף. לנוכח סירובים שלו לרעיונות בעבר. התנצלות? הצחקתם אותה. ואם ניצן הוא בחזית, הרי גם הפרקליטות עצמה מקבלת מנת אש קבועה. רק לאחרונה היא ומנדלבליט קיבלה תזכורת על מה שחושבת אליה חסון, כשזו הפציעה בדמות עצמה בעונה 2 של הסדרה מנייק, שהציגה את מערכת אכיפת החוק כתופרת תיקים באופן ממוסד. אשת התקשורת מבקרת שם במשתלת קנאביס, ומציגה סימני שאלה סביב החלטת היועמ"ש לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה, בעוד מפכ"ל המשטרה לא כל כך מתלהב מזה. ומהסדרות לסרטים. בסרט שיצרה חסון לאחרונה לרשת 13 על גל הירש, היא הציגה את התת-אלוף במיל כגיבור וכקורבן מוחלט של עלילות דם, שהחלו מאז שביקשו השר לשעבר גלעד ארדן ונתניהו למנות אותו למפכ"ל המשטרה. נסיבות לדתן של חקירות השוחד שנפתחו נגד הירש הן אכן נושא מטריד, שהעסיק לא רק את חסון בעבר, אלא גם את עמיתיה בכלי התקשורת האחרים. אבל בסרט החדש חסון הוסיפה למכלול מרכיב שנוי במחלוקת. היא יצרה קשר מפורש בין חקירות הירש להתפרצות מחלת הסרטן אצלו בשנה שעברה. גם הסרט הזה, שנקרא קרב חייו, גל הירש מדבר לראשונה, עורר אמוציות רבות באופן טבעי. ואלו לא שכחו גם כשהפרקליטות הכחישה את תזת הקונספירציה, ובין השאר מחתה שהסרט מתעלם מהמשפט המתנהל נגד הירש באישום של העלמת הכנסות אישית, בהיקף של יותר מ-6 מיליון שקלים, הליך שהחל לאחר שמועמדותו למפכלות, הוסרה. בלי להכריע בשאלה כיצד ואם בכלל תרם הסרט לחקר האמת, את העיתונאים ששוחחנו איתם מטריד דבר אחר, שקשור אליו והתרחש מאוחר יותר. הקרב שניהלה חסון עם מי שביקר את סרטה. המבקר הזה הוא יהודה שפר, בעבר המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, והיום ללא כל תפקיד רשמי. הוא מתח על הסרט ביקורת בסדרת ציוצים, ומיד עלה על המנגל שלה, ולא פעם אחת אלא בהמשכים. חסון הפכה את הפרקליטות לדמונים מרושעים, אומר כעת שפר. אני יודע בוודאות שאף אחד לא תפר תיק לגל הירש. למרות זאת, ממש במקרה, היא עושה עליו תחקיר כשהוא נהיה מועמד בליכוד. מרגע שהתפוצצתי עליה בטוויטר, היא התחילה בפרסומים נגדי. בהיעדר חומרים עכשוויים לפרסומים כאלה, חסון חזרה לתחקיר של אמנון לוי מינואר 2016, שאלה שאלות בנוגע לתאונה קטלנית ששפר היה מעורב בה לפני 8 שנים, והסתיימה בהתאם להמלצת המשטרה, ללא כתב אישום ותוך קביעת חוסר אשמה. זמן לא רב אחר כך היא חזרה לשפר עם כתבה חדשה בהובלתה, שנשענה על תביעה אזרחית, שהגישה משפחת הנדרס נגדו, נגד הפרקליטות ונגד המשטרה לפני 2. עוד שבועיים חלפו וחסון שידרה כתבה של הכתבת מאיה איידן על הנסיבות שבהן נסגר לפני 22 שנה מחמת הספק, הליך משמעתי נגד שפר בעניין הטרדה מינית. שיחות עם גורמים שונים בחדשות 13 מבהירות שבתוך המערכת סדרת כתבות מהסוג הזה של אימותים עם אדם שביקר אותה בטוויטר מעוררת סלידה. איפה הייתה העריכה או ההנהלה, הם תוהים, שלא מנעה הפקעה סדרתית של זמן מסך על רקע אישי כל כך? חסון בתגובתה טוענת כי הכתבות פורסמו לאחר שקיבלה פנייה מעורכי הדין של ילדי ההרוג בתאונת הדרכים ושל הקצינה שטענה כי שפר הטריד אותה מינית. ושלא היו אי הבנות. עיתונאי חדשות 13 הופתעו בשידור גם בעבר. למשל, ב-2019, חסון טענה בשישי שנתניהו לא הסתיר מבחירי מערכת הביטחון דבר בעניין מחירת הצוללות המתקדמות מגרמניה למצרים. במקרה הזה, דרוקר, שלא נכח באולפן, נאלץ לתקן אותה בטוויטר. הוא הזכיר לה שהיא מתייחסת לעסקה מוקדמת יותר של צוללות מתקדמות פחות. אהוד ברק, שר הביטחון בתקופת העסקה הראשונה, שנהנה רוב השנים מיחסים טובים יחסית עם חסון בעקבות פרשת הרפז, פסק בציוץ שאיילה הישרה הוכשלה כאן על ידי הדלפה של נתניהו. עוד נושא שמוזכר בשיחות עם אנשי חדשות 13 ומערובותו לכאורה של בעלה של חסון, שי נשר. נשר הוא אחד האנשים החזקים והמקושרים בתעשייה. הוא מפיק טלוויזיה, סוכן טלנטים ומי שעומד מאחורי פורום מפיקי הטלוויזיה, המייצא כמה מהגופים החזקים בענף, ובהם אולפני הרצליה וחברת יולי אוגוסט הפקות. הוא שהביא בעבר את יעקב אילון לרשות השידור, כשחסון הייתה מנהלת חטיבת החדשות. והוא גם הסוכן של הכתב הוותיק והמוערך, אלי סיניור, וניהל עבורו את המסע ומתן, במעבר מוויינט, לתפקיד ראש דסק הפלילים בחדשות 13. ומאז סיניור יושב בקביעות בפאנל של חסון. נשר גם שימש כיועץ לערוץ 14 בתקופת המעבר מערוץ 20, תקופה שבה הוזמנו לשישי במשך 6 שבועות רצופים, טלנטים מהערוץ, כמו ליטל שמש, יותם זמרי ונווה דרומי. גם הפרשן של חסון, עורך הדין פורר, פעל והוצג במקביל כפרשן של ערוץ 14, ואף עמד להיות בו לטלנט, אבל אולץ לבחור בינו ובין ערוץ 13, ובחר באופציה השנייה. יש תחושה, אומרים בחדשות, שהרצועה הופקעה. נעשתה זרה לדנ"א של החברה, לאינטרס הציבורי, לערכים עיתונאיים בסיסיים. חלקם משתמשים במילה בושה כשהם מדברים על תכניה של המהדורה שאמורה להיות תוכנית דגל של ערוץ 13. לכן, אומרים בערוץ, רבים מכתבי החדשות מצביעים ברגליים ולא באים לאולפן של חסון. וכך תופסים את מקומם בפאנל אותם אנשים נטולי זיקה לעיתונות, לרבות מי שאולפן הוא תחנה בדרכם לכנסת. עורכת הדין טלי גוטליב, מקום 25 ברשימת הליכוד לכנסת, קנתה את עולמה בהתגוללויות על מי שבא לא טוב לנתניהו, בפאנלים של חסון בשבתות. היא הודחה מהם לפני 3 חודשים בהחלטה נדירה של המנכ״ל אלעד בגלל השתלחות אישית בשידור באביעד גליקמן. ההיגיון האסטרטגי של חסון, אומר אחד מעמיתיה, הוא שבחברת החדשות מתייחסים אליה כביכול כמו לבת חורגת, ולכן היא יכולה ללכת עד הסוף ולהרכיב פאנל שמתבסס, בפשטות, על החבר'ה שלה. הפאנל שלה בשישי נועד נטו לשרת את המחשבות והאמרות שלה עצמה, הוא אומר, והוא ביביסטי. חסון מודעת היטב למה שחושבים, ואומרים עליה קולגות, אנשים בערוץ מעידים כי לא מזמן, אחרי עוד פרסום על תיקי נתניהו, היא נשמעה אומרת בקול כי היא יודעת שמדברים עליה במערכת, וכי הכל מוקלט. יום יבוא ואני אוציא את ההקלטות של האנשים שמדברים עליי, מצטטים אותה הקולגות. הם רואים בכך עוד ביטוי למה שהם מכנים תחושת רדיפה. מנגד, עמיתה שעבדה בחדשות מבינה היטב את התחושה. יש משהו מאוד מיזוגני ביחס אליה. לא הצליחו להכיל אותה בחברת החדשות של 13, למרות שהיא מחזיקה את החדשות על הכתפיים שלה לבד, היא אומרת. גם עיתונאים אחרים חתומים על פלופים. תראו מה עושים לה ומה להם. איילה היא קול שונה ועצמאי. אפשר לא להסכים עם הדברים שהיא עושה או אומרת, אבל בסופו של דבר מה שמניע אותה זה להשמיע קולות אחרים ועצמאות מחשבה. אבל בערוץ 13 לא חיבקו אותה, כמו שמחבקים את עמית סגל ב-12. מי שהקולות האלה ערבים לאוזניו במיוחד, הוא ראש הממשלה לשעבר נתניהו. בסרטון מיום הבחירות לכנסת בספטמבר 2019, גייס נתניהו מצביעים כשאמר בשידור חי לעוקביו בפייסבוק, אנחנו בקרב אדיר. הפרשנים בטלוויזיית השמאל מנסים להרדים אתכם, אבל מעת לעת יוצאת האמת על ידי עיתונאים הגונים יותר. איילה חסון אמרה, לפי מה שהיא רואה בסקרים עכשיו, מהיום הזה, שלליכוד יש סיבה לדאגה. והוסיף מיד, ואומר עמית סגל, ההצבעה במגזר הערבי גדולה בהרבה ממה שהיה בפעם הקודמת. הם השניים, ואין בלתם. ואכן איילה חסון היא העיתונאית שזוכה להכי הרבה חשיפה בעמודי הרשתות החברתיות של נתניהו, מיד לאחר סגל ששולט בכיפה. מאז שנת 2020 הדהד נתניהו 12 פעמים את ממצאי העיתונאים בפייסבוק ובטוויטר שלו, לעומת 4 פעמים בין 2017 ל-2019, על פי בדיקת מכון המחקר של יפעת. בפייסבוק בלבד זכתה חסון מאז 2017 ללא פחות מ-13 אזכורים בפוסטים של ראש הממשלה לשעבר, בחלקם כתבות מלאות מתוכניתה. לא עליו כמובן. מנדלבליט, בנט, רעם, זה החומר. לשם השוואה, אראל סגל זכה ל9 אזכורים, יעקב ברדוגו ל8, שרון גל ל6 ושמעון ריקלין ל2 בלבד. עמית סגל ניצב בראש הטבלה עם 16 אזכורים, אבל בניגוד לחסון הוא מדווח בטלוויזיה כמעט מדי ערב בערוץ הנצפה ביותר. הקרבה במספרים היא אם כך לא מובנת מאליה. איך הפכה העיתונאית שחשפה בשנת 1997 את פרשת בר-און חברון והביאה להסתבכות קשה של נתניהו לאשת תקשורת שראש הממשלה לשעבר מהדהד? איך נעשתה מי שחבר הכנסת איתמר בן גביר הגדיר ב-2014 שמאלנית קיצונית שלא מסוגלת להסתיר את דעותיה לזו שהגדיר ב-2021 סופר אובייקטיבית עם אג'נדה ציונית יהודית? היא משתייכת לדור מסוים, עם תפיסת עולם שלפיה רק היא הנכונה והצודקת, וכולם תמיד מנסים לחבל ולהרוס ללוחמת הצדק שהיא, גם מתוך הבית וגם מחוץ לו, אומר אדם מהתעשייה, והיא באמת מאמינה בזה. אחרים מוסיפים נקודת מבט. איילה היא אדם פופוליסטי יותר משהיא ביביסטית, אומר אדם מהתעשייה שעבד בסמוך לחסון בשנים האחרונות. כשהבינה שזה יביא רייטינג, היא מאוד הקצינה את זה. זה כמעט שרון גל, אבל אצלו הכל גלוי, הוא ביביסט על מלא. חסון לעומתו מתעקשת שהיא נטולת פניות אובייקטיבית לחלוטין. זה זאב באור כבש. היא הבינה לפני הרבה זמן שהגישה הזאת של אנחנו והם, של פוליטיקת הזהויות, מביאה לצופים ורייטינג, אומר אחר. חלק גדול מהעם ביביסטי וימני הוא מעדיף את זה על אולפן שישי השמאלנים. במקרה שלה, זה לא הונחת מהנהלת הערוץ, אין התערבות של הערוץ בתכנים. היא הבינה ועושה את זה בעצמה. והערוץ, מהסיבה הקלוקלת של לא להיות בפער רייטינג, מניח לה. מה שמעצבן הוא שהיא מגדירה אחרים כשופרות ומציגה את עצמה בתור כל האמת. כך או כך, המספרים עולים. אבל אולי, במקום להרחיב על נתוני רייטינג, הנה סיפור ענק שהוא אפילו נכון. לפני כחודש הגיע אביעד גליקמן לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי לתעד עוד יום במהלך משפט נתניהו ופגש שם את דוברו אופר גולן. כתבים שנכחו גם הם במקום הופתעו לשמוע את גולן אומר לו, אני הוא זה שמשלם לך את המשכורת. כשגליקמן ניסה להבין את פשר הדברים, גולן הסביר. אנחנו קוראים לכולם לבוא ולראות את איילה חסון, זה מביא לכם רייטינג וככה יש כסף לשלם לך. הנוכחים התרשמו שהרגע הזה, שבו גולן הזכיר לכתב שנעדר מתוכניתה של חסון כבר כחצי שנה למי הוא חייב את משכורתו, הכיל מידה לא מבוטלת של אירוניה. תגובת איילה חסון. אני עיתונאית זה כשלושה עשורים וחתומה על אין ספור תחקירים חשובים שזכו לתעודה עצומה. בניתי את שמי הטוב בעבודה רצינית, מקצועית ובהשקעה רבה. למרבה הצער, יש מי שמחפשים לפגוע בשמי הטוב בשל מניעים פסולים ולתייג אותי פוליטית בניסיון לפגוע באמינותי. כך, כפי שבמשך שנים ניסו לייחס לי, בעקבות פרסומים ותחקירים שביצעתי, תמיכה במפלגות שמאל. יש מי שמנסים לייצר כעת מצג שווא כאילו אני פועלת עבור מפלגת הליכוד דווקא. אולם, הניסיון לשייך את פרסומיי לצד מסוים של המפה הפוליטית חסר בסיס. היחידים שעבורם אני עובדת הם אלפי הצופות והצופים שלי. הניסיונות לפגוע בשמי הטוב על ידי אמירות מצד גורמים אנונימיים נעשים על ידי מי שאוחזת בהם קנאה משורת התחקירים שפרסמתי ומנתוני הצפייה הגבוהים בתוכניות שלי. בעניין מר יגאל סלוביק, לפני מספר שבועות, מר סלוביק פגש אותי באקראי במערכת בנווה אילן, ולפני מספר אנשים הוא שפנה אליי וביקש ממני סליחה על התנהלותו מולי. הדברים מדברים בעד עצמם. בעניין תחקיר המבצר של בנט, בניגוד לאופן שבו אתם מנסים להציג את הדברים, מדובר בפרסום עיתונאי בעל חשיבות רבה. הפיכת ביתו הפרטי של ראש הממשלה אז, מר בנט ברעננה, למעון רשמי, שהוסתרה מהציבור עד לחשיפה שלי. בכתבה הנ"ל פורטו עלויות השיפוצים סביב הפיכתו של הבית ברעננה למעונו הרשמי של מר בנט, כפי שפרסמתי אותן. 15 מיליון שקל הוצאות לאמצעים קבועים, מצלמות גדרות קבע, תשתיות, 10 מיליון שקל. הוצאות לאמצעים זמניים, אוהלים, גדרות זמניות ועוד, 20 מיליון שקל. הוצאות הבטחה לפרויקט, גיוס מאבטחים ועוד. בנוסף, פירוט 500 אלף שקל להפיכת המרתף למשרד. סך הכל כ-45 מיליון שקלים. אלו הנתונים המדויקים שפרסמתי. כמו כן פרסמתי כי הפרויקט נבנה ללא היתרים חוקיים, כפי שגם קבע בגץ, ומתח על כך ביקורת נוקבת. בכל הכבוד, השב"כ קובע את צורכי הביטחון ולא את מקום מגוריו של ראש הממשלה. בעניין מר יהודה שפר, הטענה כאילו יש קשר בין הכתבות עליו לפרסום בעניינו של תת אלוף גל הירש, חסרת שחר. הכתבה פורסמה לאחר שעורכי הדין של ילדי המנוח, שאותו דרס למוות הפרקליט הבכיר מר יהודה שפר, פנו אליי ושלחו לי את התביעה האזרחית שמתנהלת בימים אלה, ובה טענו שמר שפר קיבל הקלה בשל תפקידו הבכיר בפרקליטות. הם טענו בפניי ששמעו את מר שפר מטיף מוסר בטלוויזיה, והדבר הכאיב להם מאוד נוכח מה שעשה לאביהם. כמו כן, לאחר שידור הכתבה, פנתה אליי עורכת הדין רוני סדובניק, שליוותה את הקצינה שטענה ששפר הטריד אותה מינית. הקצינה ועורכי דינה טענו שגם כאן שפר קיבל הנחת סלב כפרקליט בכיר. בעניין פרשת גל בק ז"ל, הוריו של גל בק ז"ל הם אלו שפנו אליי כעשר שנים לאחר מות בנם, בעקבות המעצר של הפרקליטה רות דוד, והשיח הציבורי על כך שחלילה תיקי חקירה נסגרו בפרקליטות בשל קבלת שוחד. החשד שלהם היה שחקירת דריסת המוות של בנם נסגרה בפרקליטות בנסיבות חשודות. הנושא פורסם על ידי לראשונה בתוכנית הרדיו בהגשתי אז, הכל דיבורים ברשת ב'. אל אותו משדר שבו ראיינתי את הוריו של גל בק ז"ל, צלצל נהג מונית ששמע בהקרא את התוכנית ושהיה עד לתאונה. הוא אמר לי משפט מטלטל: אם סגרו את התיק הזה על הנהגת, אפשר לסגור את המדינה. בתום השידור שעיקה גלים, קבעתי עם הוריו של גל ז"ל, עם נהג המונית ועם אחרים, שאצלם איתם כתבה ליומן בטלוויזיה. רק לאחר השידור ברדיו ורק במהלך ההכנות לכתבה, התבררה לי זהותה של הנהגת הדורסת, ושיש לי היכרות קלושה עם משפחתה. כדי למנוע לזות שפתיים, בחרתי לצרף ביוזמתי את גברת יפעת גליק להכנת הכתבה, ועבדנו עליה יחד. פרסום הפרשה עורר הדים. קמה דרישה ציבורית ופרלמנטרית לחקור את התיק מחדש. לימים, אחרי שעברתי מערוץ 1 לערוץ 10, הגיע אליי מסמך חשוב ביותר. בדיקת הדם של הנהגת הדורסת שהראתה את כמות האלכוהול בדמה. בדיקה שהועלמה באופן תמוע מתיק החקירה, בשל החשיבות הרבה של הדברים, פרסמתי את המסמך בערוץ 10. למרבה הצער ובאופן תמוע ביותר, שי ניצן בחר לסגור את התיק. לטעמי, החקירה תויכה, ותיק דריסת גל בק ז"ל נסגר באופן חשוד ופסול. כדי להצדיק את החלטתו התמועה לסגור את התיק, ניסה ניצן להטיל בי דופי, תוך שהוא מצטט מדברי הנהגת הדורסת, ומבלי לבקש ממני אפילו התייחסות, כנדרש בחוק. מדובר במניפולציה המעידה בעיקר על ניצן ושיטותיו. לגבי הטענות בנוגע ליחסי אנוש, ידוע לי שפניתם לשורה של אנשים שעבדו במשך עשרות השנים שבהן אני פועלת כעיתונאית, וגם לכאלו שעובדים איתי כיום, ושמסרו לכם על יחסי אנוש מצוינים, על התנהלות טובה ומכבדת. לראיה, לא בכדי הזכרתם ובצדק, כי כשעזבתי את רשות השידור, אנשים נפרדו ממני בצער ובבכי ממש. גם הטענה בנוגע לגבי גאולה אבן חסרת שחר. מעולם לא הרמתי עליה קול. תגובות. שי נשר. הניסיון ליצור קשר בין ייעוץ שנתתי בעבר לערוץ 14 ושהסתיים בחודש ינואר 2022 לתוכנית 60 איילה חסון, הוא ניסיון נלוז להטיל דופי ביושר ובאינטגריטי של איילה. את מר אלי סניור הביא לערוץ 13 מנכ"ל חדשות 13, מר אבירם אלעד. לראיה, למיטב ידיעתי, מר סניור מופיע כמעט מדי ערב גם במהדורת החדשות של ערוץ 13. את סיפור גל בק ז"ל חשפה איילה בתוכנית הרדיו שלה, מבלי שהוריו או איילה ידעו באותה עת את זהותה של הנהגת הדורסת. לצערי, שי ניצן שרבב את שמי וציטט את דבריה השקריים של הנהגת, מבלי לבקש כחוק את תגובתי. ניצן ניסה להצדיק את סגירת התיק על ידי הטלת דופי במפרסמת התחקיר. חדשות 13. שישי היא תוכנית עתירת הישגים, ואיילה חסון היא מבחירות העיתונאיות בישראל, החתומה על אין ספור חשיפות חשובות. הנהלת חדשות 13 מעורבת בכל התוכניות שתחת אחריותה באופן שוטף, מעמיק ושיטתי, ופועלת על פי כללי האתיקה העיתונאיים. נעמה סיקולר, העורכת הראשית של גלובס. איילה חסון היא עיתונאית ישרה ואמיצה, המקפידה על גיוון דעות ופלורליזם מחשבתי, ואני גאה להשתתף בפאנל בניהולה. ארי שביט. אני ממליץ לקוראי הארץ לצפות בתוכנית שישי, כדי להיווכח בעצמם שהיא מאפשרת דיון פתוח וויכוחים סוערים. היא גם חושפת בפני הציבור הישראלי תמונת מציאות מורכבת, שאותה אחדים מכלי התקשורת האחרים מעדיפים לעמעם. עורך הדין דוד פורר. המונח ביביסט הוא אנטישמי, גזעני ואנטי-יהודי. עורך הדין גיא בוסי, הטענה כאילו אני ביביסט מתנפצת על קרקע המציאות. די מזכיר את תרומתי המשפטית המכרעת להחלפתו של מר בנימין נתניהו על ידי ניסוח ההסכמים שהובילו להקמת הממשלה הנוכחית בראשות מר יאיר לפיד. פרופסור עוזי רבי, אשר לקו הביביסטי כלשונכם, זהו ביטוי שנועד להשטיח את הדיון ולשנמך ציבור שלם. יש להצר על כך שעיתון המחשיב עצמו מכובד משתמש בטרמינולוגיה זו שתכליתה למנוע דיון איכותי וענייני בבעיות קרדינליות, שלא לומר קריטיות, הניצבות לפתחן של החברה והמדינה. חסון על מלא, כתבתם של עידו דוד כהן ואיתי שטרן, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית אורי פלג.